אתם מאזינים האנקדוטה, הפודקאסט של בית הספר להיסטוריה על שם צבי יבץ באוניברסיטת תל אביב. אנחנו צוף פלוטקין ועודד פוירשטיין, ואיתנו היום דרור שרון, דוקטורנטית בבית הספר. שלום דרור, מה שלומך?
שלום צוף ושלום עודד, מה שלומכם?
אנחנו בסדר גמור, אז בואי תספרי לנו על עצמך. מי את, דרור שרון?
אני דוקטורנטית בבית הספר להיסטוריה. אני חוקרת היסטוריה בריטית במאה ה-20, מתמקדת בקליטה של ילדים פליטים בבריטניה בשנות ה-30 וה-40. כששתי הקבוצות העיקריות שאני חוקרת הן 4,000 ילדים מארץ הבאסקים שהגיעו לבריטניה בזמן מלחמת האזרחים הספרדית, וכ-10,000 ילדים יהודים וילדים ממוצא יהודי שהגיעו מגרמניה הנאצית, מאחרי ליל הבדולח ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה.
איך הגעת לזה באמת? כלומר, אם אני אעשה פרפרזה על השאלה שאני אוהב, האם את רואה את עצמך כחוקרת של פליטות, האם את היסטוריונית של בריטניה לעתיד, מה ההגדרה העצמית שלך בעצם הזה?
אז
איך התגלגלת לחקור דווקא פליטים?
כשהתחלתי את התואר חשבתי שאני בעיקר חוקרת של פליטות, וזה עדיין חלק גדול מההגדרה העצמית שלי. בהדרגה אני מוצאת את עצמי נמשכת יותר ויותר להיסטוריה של הילדות, בגלל הפוקוס על ילדים פליטים, ועם פוקוס מקומי על בריטניה ועל ספרד. I was born with this story, it's older than I, and yet you, when you hear it, you'll know in the sky, in the wind of your knowledge, in the cut of your jib, that the fiber of whim is as new from my lip as was ever and more and ever will be. Till the union we face casts us finally free.
אוקיי, אבל הסיפור שהבאת לנו היום הוא לא קשור בכלל לפליטים.
נכון.
את רוצה לספר לנו מה בעצם את מביאה לנו היום, וגם איך הגעת לזה מתוך מחקר בכלל על משהו כל כך אחר?
אז אני מביאה את הסיפור על איך התחילו לשלם לחברי הפרלמנט של בריטניה.
חשוב.
חשוב, כן. והגעתי לזה בדרך מאוד עקיפה. זאת אומרת, קראתי כקריאת רקע להיסטוריה של בריטניה במאה ה-20 את הספר Divided Kingdom של פט טיין, וממש ממש בכמה עשרות עמודים הראשונים, היא מתעסקת בהתפתחויות פרלמנטריות בבריטניה בתחילת המאה ה-20, ומביאה את הסיפור הזה מאוד מאוד בקצרה. ונפל לי שם הסימון, כי אני מכירה את הסיפור של איך הוא חווה זכות ההצבעה בבריטניה, לאורך המאה ה-19, ועם חווה זכות ההצבעה לנשים אחרי מלחמת העולם הראשונה. ואף פעם לא חשבתי אילו עוד מגבלות יכולות להיות בפני ייצוג פרלמנטרי.
זהו, אנחנו גם לא חושבים על זה, אנחנו רגילים לחשוב על הרחבת זכות בחירה במובן של מה כתוב בחוק, אבל בחירה הרבה פעמים מגיעה, אני מניח, גם דרך כל מיני מוסכמות, נגיד להבדיל, רואים בארצות הברית שהיה כל מיני voter suppression של שחורים וכן הלאה.
למשל, כן.
דברים כאלה.
ובמקרה הזה, גם אם ניתנת לך הזכות להצביע, לא מובטח שיהיה מי שייצג אותך ואת האינטרסים שלך.
שיהיה לך למי להצביע.
עכשיו זה קצת התגלגל אחרי שלפני שנה וחצי בערך עלתה הצעת חוק בישראל שהצבנה אותי, שמאפשרת לחברי כנסת לוותר על השכר שלהם. ואני חשבתי בזמנו ועדיין די חושבת שזה טריק תעלול של יחסי ציבור לחברי הכנסת שהגישו אותה, אבל אז זה שלח אותי לעוד מחילת ארנב כזאת של קריאה על התשלום לחברי הפרלמנט הבריטי.
זה באמת המקום להגיד, כשאלה של הדיוט, ברור לי שמשלמים לחברי פרלמנט, כמו שמשלמים לכל בעל מקצוע שמבצע את העבודה שלו. למה זה בכלל שאלה האם צריך לשלם לנציג, בין אם זה פקיד בממשלה ובין אם זה ראש הממשלה?
אז אני חושבת שזה מה שמעניין באמת, שעבורנו זה מובן מאליו, אפשר להתווכח על כמה כסף, מה צריך להיות גובה התלוש של חברי הכנסת, אבל כולנו מקבלים את זה שחברי פרלמנט בכל העולם מקבלים שכר. בתחילת המאה ה-20 זה לא היה מובן מאליו. יש ספר שמציג את הטיעונים בעד מין מדריך למחלוקות הפוליטיות של התקופה, שיצא במהדורה הראשונה ב-1880 ובמהדורה בכמה מהדורות נוספות מאז. והוא מסכם את הטיעונים בעד ונגד. עכשיו, הרבה מהמחלוקת היא על אופי הפוליטיקה הבריטית. אחד הדברים שהמתנגדים לתשלום לחברי פרלמנט אומרים, זה שמה שמייחד את בית הנבחרים הבריטי, ושהופך אותו לטוב יותר מאחרים, זה העובדה שחברים משרתים בו בהתנדבות, והרבה פעמים תוך הקרבה אישית. כלומר, כל זמן שאתה מבלה בפרלמנט, עולה לך בזמן שיכולת לעבוד בו.
וזה עדות לאיזשהו וירצ'ו שהם משרתי ציבור ברמה חבריהם.
כן, בלי שום אינטרסים, אך ורק למען...
לטובת הכלל.
לטובת הכלל, נכון. אז בעצם לאורך המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-20, ההנחה הנכונה... היא שלחברי הפרלמנט יהיו הכנסות ממקור אחר. יכול להיות שיש להם בעלות על אדמות, שהם מתפרנסים או ממכירה של אדמות או של השכרה, או מהשכרה, יכול להיות שיש להם הון חדש ממסחר ותעשייה. חלק מהנציגים בשנים האלה מוצאים פטרון שיממן אותם, כלומר ארגוני העובדים כבר מתחילים לשלוח נציגים לפרלמנט שייצגו את האינטרסים שלהם, עובדי הרכבות עושים את זה הרבה, ובמקרה הכי גרוע, אם השכר שעתי מאפשר את זה, אנשים לא מוותרים על הדיי ג'וב. אז דייוויד לוי ג'ורג' נגיד, שנגיע אליו בהמשך, המשיך לעבוד כעורך דין, גם בשנים הראשונות שלו כחבר פרלמנט. כשהמשכורת שלך נמוכה מאוד, אם אתה מגיע ממעמד הפועלים, וכבר יכול להתמודד בבחירות, אתה לא יכול להרשות לעצמך את זה.
כן. מה שמביא כמובן לזה, שרוב האנשים בוחרים לא בעצם להקדיש את עצמם לטובת העניין הזה. זאת אומרת,
כן.
הם פשוט לא נבחרים.
הם פשוט לא יכולים, כן. אז בעשורים האחרונים של המאה ה-19 כבר נוצרות מסגרות פוליטיות שיאפשרו התמודדות לנציגי מעמד הפועלים. אחת הדוגמאות המוקדמות לזה היא ה-Liberal Labor Party, או Lib-Labs, שהיא מין ברית בין פוליטיקאים ליברליים לבין נציגים של איגודי עובדים שרצים ביחד, ודרך זה אנשים מרקע פועלי יותר יכולים להשתתף בפוליטיקה הפרלמנטרית. שינוי רדיקלי יותר מגיע לקראת סוף המאה, מה שמביא אותנו לגיבור העיקרי שלנו להיום, עיתונאי ומוציא לאור סקוטי בשם ג'יימס קיר הרדי, שנבחר כנציג עצמאי של וסטהם סאות ב-1892. והוא מגיע משורשים צנועים מאוד. הוא נולד בסקוטלנד ב-1856, כבן מחוץ לנישואים של משרתת בחווה. הוא מתחיל לעבוד כבר בגיל 8, בהתחלה כשליח במאפייה, מגיל 10 או 11 הוא כבר נכנס למכרות הפחם. ככל שהוא מתבגר הוא נעשה מעורב יותר ויותר בפעילות של ארגוני עובדים מקומיים, הוא מתגלה כנואם מאוד מוכשר, כדובר מאוד מוכשר, משתתף בהתאגדויות מקומיות בכמה מקומות בסקוטלנד, ועד אמצע שנות ה-20 שלו כבר נוצר לו מוניטין בקרב המעסיקים, הוא נעשה פחות ופחות פופולרי בקרב בעלי ומנהלי מכרות, והוא לא מצליח למצוא עבודה יותר, מה שבעצם דוחק אותו לקריירה הבאה שלו כמנהיג פועלים וכעיתונאי.
נשמע קצת מצחיק להגיד, הוא נדחק להיות
מנהיג. נדחק מקורת החם כן. לעיתונאי, כן.
כן. טוב, אין בזה כסף.
זה סוג של להיכשל כלפי מעלה.
כן. כן, הכישרון שלו כדובר וכמארגן, לגמרי. אז הוא באמת מתחיל את הקריירה שלו כמארגן, כמנהיג פועלים וכעיתונאי. בסוף שנות ה-80 של המאה ה-19 הוא מתחיל להוציא לאור את העיתון The Miner, ושנתיים אחר כך את העיתון The Labor Leader. הוא מנסה להקים מפלגת לייבור סקוטית בניסיון שלא כל כך מצליח, ובאמת ב-1892 רץ כנציג עצמאי מתוך תפיסה שאומרת שמעמד הפועלים ואג'נדה סוציאליסטית זקוקים לייצוג משלהם. בעצם אין טעם להתברג יותר במסגרות ליברליות ולנסות להשפיע דרכן. למעמד הפועלים יש אינטרסים שונים, יש צרכים שונים, והוא צריך ייצוג משלו.
אם נתקף שנייה על מה שאמרת קודם, לגבי חוסר היכולת של אנשים, נקרא לזה, עם אמצעים יותר פחותים, איך אותו בן אדם שהחל את חייו כקורא פחם ועכשיו הוא עיתונאי, מאיפה הוא קיבל את התמיכה הכספית כדי להתמודד ולשרת בפרלמנט?
אז בשלב הזה זאת שאלה טובה ואני לא בטוחה. זאת אומרת, אני לא בטוחה אם זה הכנסות מהעיתון שהוא כבר התחיל להוציא לאור, או מאיגודים שהוא היה פעיל בהם. אבל שווה לבדוק.
אז אני אשאל את זה ככה, את יודעת מה היו השיקולים שלו? הוא פשוט החליט שהוא רוצה להמשיך לשנות ברמה יותר ארצית?
שהוא רוצה להמשיך לייצג, והוא עובר מרמה מקומית ומקצועית לרמה הארצית, ובאמת בשנים האלה השלטון המרכזי הולך ומתגבש ונעשה משמעותי יותר וחשוב יותר, ובחלקים הנמוכים יותר של המעמד הבינוני, במעמדות העובדים שבעבר חשדו מאוד במדינה ובשלטון המרכזי ובפוליטיקה הפרלמנטרית, מתחילים להבין שזאת הדרך לשנות, לשינוי אפקטיבי.
בשלב הזה את יכולה כבר להגיד מה הייתה באמת זכות ההצבעה הפורמלית? פועלים היו יכולים להצביע?
חלקים ממעמד הפועלים, זאת אומרת, כמובן שלנשים אין זכות הצבעה.
כמובן, כן.
אני חושבת שיותר מ-60% או קרוב ל-60% מהגברים, אבל עדיין יש חלקים די נרחבים מהגברים בבריטניה, שלא עומדים בדרישות השכר, בדרישות הבעלות על רכוש.
כדי זה לעניין של גיל הרבה פעמים.
נכון.
רכוש, כן. מקום עבודה, יש שם...
כן, אז זה לא, זה באמת לא הגדרה פשוטה של one man, one vote, אלא דרישות גיל, דרישות רכוש.
השתייכות.
כן. השתייכות למחוזות.
הוא רץ בשלב הזה, אמרת אמנם שהוא מתחיל לבד בעצם, אבל הוא... אוסף מסביבו אנשים בשלב הזה, או שזה לוקח עוד זמן?
אז הוא מתחיל לאסוף סביבו אנשים, זאת אומרת, יש לו גם קשרים איגודיים, וגם בערך שנה אחרי שהוא נכנס לפרלמנט לבד בפעם הראשונה, הוא מתחיל לעבוד על בנייה של מפלגה חדשה, The Independent Labour Party. וגם כאן העיקרון הוא שהפועלים צריכים לייצג את עצמם. אחד הכינויים שהצמידו לו היה DMP for the unemployed. כי לעובדים יש נציגים לאינטרסים שלהם, של ארגוני העובדים. אבל למי שלא עובד, אין קול, וזה קול שהוא בעצם מנסה לתת ולהגביר. כן יכול להיות שזה הזמן לומר שכמו הרבה מאוד דמויות בולטות בסוציאליזם הבריטי, ההשפעות עליו הן בעיקר דתיות, הסוציאליזם שלו הוא דתי מאוד, הוא לא כל כך מרקסיסטי. הוא ספציפית מתאר את תפיסת העולם הסוציאליסטית שלו כהתגלמות הנצרות במערכת התעשייתית שאנחנו חיים בה. ובהדרגה באמת תנועת הלייבור על הגלגולים השונים שלה מתפתחת כתנועה מאוד רפורמיסטית ולא כל כך מהפכנית. באופן כללי כדאי לומר שהרדי נחשב באמת לאחד האבות המייסדים של תנועת הלייבור הבריטית. לא מזמן הייתי בארכיון של People's History Museum במנצ'סטר, הם מוכרים שם פוסטרים שלו, וכשהוא נכנס לראשונה לפרלמנט יש המון תיאורים של הלבוש הלא שגרתי שלו.
שאני מניח שלבוש לא שגרתי זה אומר חליפה לא הכי יקרה.
משהו כזה, כן. אז המדים של הפרלמנט היו בדרך כלל חולצת משי וז'קט פרוק ומגבעת, ואלה מדים שגם נציגים פועליים בדרך כלל ימצאו. הוא הגיע לשם בחליפת טוויד, בעניבה אדומה ובכובע שרלוק הולמס.
זה ידע.
זה כן, אנשים מאוד...
אז בעצם את אומרת שקונן דויל... ביסס את שרלוק הולמס.
אני ממש לא אומרת את זה. אולי הוא היה מעריץ.
אני אחזיר אתכן אז לדיון שלנו, והוא איך אותו קיר תרם לנושא שלשמו התכנסנו, של שינוי שכרם של חברי הפרלמנט.
אוקיי, אז הגענו להקמה של ה-Independent Labour Party, שב-1895 לא מצליחה להכניס אף נציג לבית הנבחרים. גם קיר הרדי מאבד את המושב שלו, של West and South לנציג שמרני. ומתחילים בהכנות לדרך חדשה להשתתף בפוליטיקה הפרלמנטרית של בריטניה. בתחילת 1900 מתכנסים נציגים של כמה ארגונים סוציאליסטיים ואו פועליים בלונדון, כדי להקים לוועידה שבסופה מוקמת מפלגה חדשה, The Labour Representation Committee. מלבד ה-ILP של קיר הרדי משתתפת שם החברה הפביאנית, שזאת... התארגנות יותר אינטלקטואלית, יותר ממעמד הביניים, שטוענת שהדרך לקדם סוציאליזם בבריטניה הוא בסיפוח זוחל. בהדרגה, לאט לאט, דרך הפרלמנט, בדרכים דמוקרטיות ולא במהפכה.
מה שהיום היו מכנים סוציאליסטים של שמפניה.
קצת, כן. האמת שאולי זה במקום, ובאמת חברים שם ג'ורג' ברנרד שו ואדית נסבית, כל מיני סופרים ואינטלקטואלים שמזדהים עם תפיסת העולם הסוציאליסטית. משתתפת בהתכנסות הזאת הפדרציה הסוציאל-דמוקרטית, שהיא יותר מרקסיסטית ויותר מהפכנית, ובאמת קצת מראים לה את הדרך החוצה תוך שנה. וקונגרס איגודי עובדים, ה-TUC, שבשלב הזה רוב החברים שלו הם ליברליים יותר בעמדות שלהם, הם שם כדי לייצג אינטרסים של החברים, אבל עוד לא ממש מאמצים תפיסת עולם סוציאליסטית כמו ה-Independent Labour. במסגרת ההתאחדות הזאת, שנשענת גם על כסף שמביאים איגודי העובדים, מתמודדים 15 מועמדים בבחירות הכלליות ב-1900, שניים מהם נכנסים לפרלמנט, קיר הרדי ונציג ליברלי נוסף של איגודי העובדים. בשנים הבאות, ה-LRC, ה-Labour Representation Committee, מצליחים לצבור יותר ויותר כסף ויותר ויותר כוח פוליטי, דרך אחת שבה זה קורה היא דרך ברית פוליטית עם הליברלים, הם מסכימים שבמחוזות שבהם הם מתחרים מול שמרנים, או שהנציג הליברלי יפרוש, או שנציג הלייבור יפרוש, כך שהשמרן לא ידרוס בעצם את שניהם.
כן.
דבר נוסף שקורה זה שקונגרס איגודי העובדים מקים מגבית, שהמטרה שלה היא לשלם לחברי הפרלמנט מטעם ה-LRC. כל חברי האיגודים מחויבים לשלם למגבית הזאת, מחויבים להשתתף בה. זו חלק מהחשיבה גם של האיגודים המקצועיים. כוחנו באחדותנו, צריך להציג חזית אחידה ולאמץ את הקו המפלגתי. וככה ב-1906, המפלגה שתוך זמן קצר תשנה את שמה למפלגת הלייבור, כבר מכניסה 29 חברים לבית הנבחרים.
יש לי שאלה שהיא קצת, אני יודע ששאלה שהיסטוריונים לא אוהבים לדבר עליה, אבל סוציאליזם ונקרא לזה ייצוג של מעמד הפועלים היה קיים עוד לפני, למה זה קורה רק ב-1900 בבריטניה, כל התנועה הזו?
לדעתי ולהבנתי זה קשור לשאלות פרגמטיות. כלומר, גם אם האידיאולוגיה הסוציאליסטית קיימת עוד לפני, יש דרכים חוץ פרלמנטריות של השתתפות פוליטית, יש דרכים מקומיות של השתתפות פוליטית, גם אם זאת התפיסה שלך, זה לא בהכרח אומר שתרצה לשחק את המשחק הפרלמנטרי. ואני חושבת שמה שקיר הרדי וחבריו מבינים בשלב הזה בהדרגה, זה ששם נקבע החוק. הפרלמנט הוא שמגדיר את החוקים, והם מסכימים לשחק את המשחק בשלב הזה. הם מסכימים להשתלב כדי לחוקק עבור עצמם ועבור האינטרסים שלהם.
אני חושבת שזה גם סוג של פוליטיזציה של מעמד הפועלים, זאת אומרת, אם עד עכשיו, עד המאה ה-19 בעצם לא היה להם שום זכות להצביע, שום זכות בעצם לייצוג, אז זה תהליכים טבעיים שקורים, זאת אומרת, כן. הרעיון, איך נקרא לזה, הזרע הזה של הרעיון נינתה לפני, וזה מגיע לסיוע ב-1900.
אוקיי, 1906, יש לנו 20 ומשהו נציגים בפרלמנט, מתחילים, זה נחשב כבר כוח משמעותי, זה עדיין
לא ממש, כי זה מתוך פרלמנט של, אני חושבת, בסביבות 500 חברים. זה עדיין לא כוח משמעותי. הפוליטיקה הבריטית כן תיכנס בשנים הבאות לתקופה של איזון מאוד קרוב, מאוד קרוב בין ליברלים לשמרנים. ובהדרגה, ככל שהלייבור גדלה, היא הופכת למין לשון מאזניים. היא נמצאת בברית מאוד צמודה עם המפלגה הליברלית, וזה מאפשר להם להעביר חקיקה ביחד, וגם לזכות במושבים בפרלמנט ביחד דרך הסידור הזה של ריצה בנפרד.
אם נחזור באמת לסיפור שלנו על המשכורת בעצם של חברי הפרלמנט, בשלב הזה, ב-1906, הם מקבלים שכר?
אז הקרן שאיגודי העובדים פותחים, היא זאת שמשלמת להם את השכר.
רק בעצם לחברי הליברליים.
בעצם לא, לכל הנציגים של הלייבור, של ה-LRC, כן. כשהרעיון הוא באמת לפנות אותם לעבודה פרלמנטרית, לשחרר אותם מהמכרות או מהמפעלים או מהשירותים שהם נותנים, כדי להשתתף בפוליטיקה פרלמנטרית.
אז מי נותן את הרעיון באמת של חבר'ה, בואו נתחיל לקבל כסף על העבודה שלנו?
אז הרעיון הזה הוא רעיון די ותיק בעצם. כלומר, ההצעה הראשונה לשלם מטעם המדינה לחברי פרלמנט עולה כבר ב-1780. היא עלתה כמה פעמים לאורך המאה ה-19, בין השאר ב-People's Charter, שהוגש לפרלמנט ב-1939, דרישה של המעמד הבינוני נמוך, עובדים מיומנים להגברת הייצוג הפרלמנטרי. אז שם בדיוק מתוך התפיסה הזאת, שלא כולם יכולים להרשות לעצמם לייצג.
תמיד זה נתפס הסוגיה, שכסף לחברי פרלמנט זה כדי שיהיה יותר ייצוג.
אם אתה תומך בזה, כן. כן. אז זה עולה אצל התנועה הצ'רטיסטית. בין 1870 ל-1903, הסוגיה של תשלום לחברי הפרלמנט עולה בבית הנבחרים לפחות 5 פעמים. מתוכן פעמיים היא גם מתקבלת. הצעות חוק או הצעות תקציביות לשלם לחברי בית הנבחרים עוברות ב-1892 ו-1895, אבל נבלמות בבית הלורדים. כשבשלב הזה לבית הלורדים היה הרבה יותר כוח ביחס לבית הנבחרים. בית הלורדים יכול לפסול חקיקה, להטיל וטו על חוקים שעוברים אליו מבית הנבחרים, וכמו שכר חברי הפרלמנט, גם זה ישתנה ב-1911.
אז מה קורה ב-1911?
אני אלך קצת אחורה, כי אחד הדברים שמזיזים את הסיפור שלנו על השכר לחברי הפרלמנט, הוא עתירה שמגיש ב-1907, בחור בשם וולטר ויקטור נוסבורן, הוא חבר באיגוד עובדי הרכבות, שנדרש לשלם לקרן שמממנת את שכרם של חברי הלייבור, והוא ליברל, הוא תומך במפלגה הליברלית, הוא לא מבין למה דמי החבר שלו מנותבים למפלגה שהוא לא תומך באג'נדה עוד לא לגמרי סוציאליסטית שלה, צריך לומר. כלומר, זה עדיין שילוב בין סוציאליסטים וליברלים, אבל הוא מסרב להשתתף, הוא לא רוצה להשתתף בקרן הזאת. הוא עותר לבית המשפט הגבוה של בריטניה, העתירה שלו מתקבלת. בתגובה, מה שעכשיו כבר נקרא מפלגת הלייבור, ביחד עם קונגרס איגודי העובדים והאיגוד של אוסבורן, מערער להרכאה המשפטית העליונה בבריטניה באותה תקופה, שהיא בית הלורדים. בית הלורדים, אגב, שימש בתפקיד הזה עד 2009, רק עד, כן, רק אז הוקם בית המשפט העליון של בריטניה, וכפל התפקידים הזה של בית הלורדים, שעסק גם בחקיקה וגם בפסיקה, בוטל. אז באמת, סידור מאוד אידיוסינקרטי לבריטניה.
אם זה עובד, למה לשנות?
שינו, כן.
שזה לא עבד.
בקיצור, הם מעררים לבית הלורדים, בית הלורדים דוחה את הערעור וקובע שארגוני עובדים אינם רשאים לגבות כסף מחברים כדי לממן פעילות פוליטית. עכשיו, הפתרון המתבקש להחלטה כזאת בפסיקה הוא לחוקק מחדש. הלייבור מאוד מאוד מקווים להפוך את הפסיקה הזו דרך חקיקה, להעביר חוק שיאפשר לארגוני עובדים לגבות כסף כדי לממן פעילות פוליטית. הליברלים לא יכולים לבלוע את הצפרדע הזאת. הם ליברלים, מאמינים בחופש הבחירה, הם חושבים שאי אפשר לאלץ חברים לממן מטרות שהם לא מאמינים בהן. ומה שמתחיל להתקדם זו הצעה לתשלום שכר מטעם המדינה לחברי הפרלמנט. ברקע של כל זה, ב-1909, שר האוצר דיוויד לוי ג'ורג' מנסה להעביר תקציב מאוד מהפכני במושגי התקופה, אחרי כמה רפורמות ליברליות שהרחיבו את השירותים החברתיים של המדינה, הוא מנסה להעביר תקציב שקיבל את הכינוי The People's Budget, התקציב של העם, שיעלה משמעותית את המיסים על הכנסות, בעיקר מהכנסות מקרקעות, מנדלן, וירחיב את השירותים הסוציאליים של המדינה. בית הלורדים בולם גם את זה.
בתור מי שמחזיקים באדמות ולא צריכים את ה...
כן, הם מסתדרים, הם בסדר. בית הלורדים בולם גם את זה. ב-1910 בריטניה הולכת לשתי מערכות בחירות. הליברלים זוכים בשתיהן ברוב זעום, שניים, שלושה חברי פרלמנט יותר מהשמרנים, ונשענים על תמיכה של הלייבור ושל המפלגה הלאומית האירית. במהלך 1910, שר האוצר לוי ג'ורג' מצליח להעביר את התקציב שהוא רוצה להעביר, והממשלה הליברלית של אסקוויט עוברת לרפורמה הבאה, שהיא איזון הכוחות בין מה שהם תופסים כאיזון הכוחות בין שני בתי הפרלמנט. הם רוצים למנוע מבית הלורדים לבלום חקיקה של בית הנבחרים, ובמקום זאת רק לעכב אותה. כלומר, אפשר לעכב חקיקה בכלל למשך שנה בערך ולבקש תיקונים, וחקיקה תקציבית למשך חודש פחות. בינתיים, הלייבור הולכת ומתחזקת, בינואר 1910 הם מקבלים 40 מושבים בפרלמנט, בדצמבר 1910 הם מקבלים 42 מושבים, והחקיקות האלה מקודמות במקביל. בית הנבחרים מרסן את הכוח של בית הלורדים, ופועל לבטל את זכות הווטו שלו, ובמקביל שב ועולה הנושא של תשלום מטעם המדינה לחברים בבית הנבחרים. ויש באוסף של הנזארד שזמין לכולם באינטרנט, וכיף גדול, מופיע דיון על שכר לחברי בית הנבחרים ב-1911, ולוי ג'ורג' מעלה שם טיעונים מעניינים. זאת אומרת, הוא גם אומר שאופי העבודה הפרלמנטרית השתנה. הוא מוציא את הצעת התקציב, את הדיונים בתקציב, של 1861 ושל 1909, ומראה שזה פשוט קובץ הרבה יותר רבה ב-1909, הם מדברים הרבה יותר. הוא אומר שמידת ההתערבות של המדינה בכלכלה, בשוק החופשי, בבחירות של בני אדם, השתנתה. המדינה הרבה יותר מעורבת, והוא אומר לחברים השמרנים, גם אתם וגם אנחנו כממשלה נתערב ונחוקק, ותהיה לנו אג'נדה חקיקתית הרבה יותר מוסדרת והרבה יותר נרחבת משהייתה למחוקקים במאה ה-19. בקיצור, הוא אומר, חברי בית הנבחרים צריכים לעבוד הרבה יותר. הם לא יכולים להתפנות לעסקים ולעיסוקים שלהם ולחזור לחוקק כשקוראים להם. הם צריכים להיות פה. טיעון נוסף שלויד ג'ורג' מעלה הוא הטיעון העקרוני, שיש מעמד שלם של אנשים שיכולים לתרום תרומה אדירה למדינה הזאת, אבל הם צריכים להכיל משפחות. הם לא יכולים להתפנות לעבודה פרלמנטרית. זה נחמד שאתם משחקים לכם בפוליטיקה כחובבנים ויכולים להרשות לעצמכם את זה.
כן.
אבל אנחנו מפסידים שירות של אנשים טובים.
והטיעון נגד, אני מניח, המשיך להיות, כי שהמחוקקים צריכים להיות הבן אדם הכי טוב שמשקיע את חייו מתוך איזשהו אידיאל?
אז זה הטיעון העיקרי, כן. באמת אומרים שזאת המסורת שלנו, זאת מסורת טובה, אנחנו, הם הפרלמנטים, אנחנו יודעים יותר טוב מכולם. אחד הדברים שעולים, חבר שמרן בשם ארתור לי, משווה את בריטניה לארצות הברית. הוא אומר שהשכר של חברי הקונגרס הוא הגבוה ביותר בעולם, ואין שם אף נציג של מעמד הפועלים. יש שם סוציאליסט אחד, לא יודע אם הוא מרקע פועלי, לא מרקע פועלי, אבל זה לא באמת מגביר את הייצוג. והזהרה נוספת שלו זה שזה עלול לגרור שחיתות, ושם הוא מתייחס לסקנדלים בצרפת, ולסקנדלים במקומות אחרים.
הבריטים תמיד נותנים בצרפת בתור,
כן, בתור, כן, בתור דוגמה. מגדלור של שחיתות.
כן. זה באמת המקום גם להגיד, בפרלמנטים אחרים כבר שילמו?
כן, אז כן. ברוב הפרלמנטים האחרים כבר שילמו, כבר ב-1870 מביאים פרלמנטים בארצות הברית, בקנדה ואוסטרליה, וביבשת, בקונטיננט, כדוגמה, לזה שזאת הנורמה שמשלמים לחברי פרלמנט. בכל מקום ההתפתחות הזאת קצת שונה, ואני באמת לא כל כך נכנסתי לפרטים מחוץ לבריטניה, אבל בשלב הזה זו באמת נורמה די מבוססת, שחברי פרלמנט בעולם מקבלים שכר, ובריטניה יוצאת דופן בהקשר הזה.
אוקיי, אז אנחנו יודעים שהם הצליחו בסופו של דבר להעביר את החוק, אז באמת מתוכלי לספר לנו מתי זה עבר, וכמה הם קיבלו, זו השאלה הכי חשובה.
כן, אז זה עבר באמת ב-1911, אני חושבת שזה נכנס לתוקף ב-1912, שהם התחילו באמת לקבל כסף ב-1912, הם קיבלו 400 פאונד בשנה, וגם זה עולה בדיונים לקראת ההחלטה התקציבית הזאת לממן את חברי הפרלמנט, ויש הסכמה כללית שזה שווה ערך למשכורת של פקיד זוטר בשירות המדינה, בסיביל סרוויס, זאת אומרת, זה לא יותר מדי.
אבל כן אפשר לחיות מזה.
אפשר לחיות מזה, כן. ואחד הדברים שלויד ג'ורג' אומר שם, זה שזה אפילו לא שזה יבטל את הצורך לעבוד, אלא שהם יצטרכו לעבוד קצת פחות, כדי לדעת שהם ונשותיהם וילדיהם יכולים לאכול.
זה נשמע כמו מלגת מחייה.
כן, זה מאוד מאוד דומה. כן.
ושמה זה בעצם נשאר? כלומר, את הנעשה אין להשיב, עכשיו זה 400 פאונד בשנה,
והם בסדר עם זה? משם זה הולך ועולה.
רק עלה.
זה רק עלה.
עכשיו, לוקח לזה זמן לעלות. אני חושבת שהעלה הראשונה הייתה מתישהו במהלך שנות ה-30, ואני לא בטוחה שהיא הייתה מאוד דרמטית, אבל משם זה באמת הולך ועולה. ועכשיו כשהתכוננתי להקלטה הזאת, הסתכלתי קצת על טורי דעה בעיתונות הבריטית הזה, ויש שם הרבה תלונות על העובדה שמה שהתחיל כיוזמה חשובה של נציגים אותנטיים של מעמד הפועלים, הפך לעסקונה של פוליטיקאים מקצועיים שחולבים את הקופה הציבורית. עכשיו צריך לומר שהחששות האלה מפוליטיקאים מקצועיים עלו גם במאה ה-19 וגם בתחילת המאה ה-20.
אפשר אז לומר בדיעבד, אבל שהחששות האלה היו מוצדקים, כלומר אחרי שהתחילו לשלם להם, באמת ראינו יותר כניסה של פוליטיקאים ממעמדות יותר נמוכים, שהבית הפרלמנט נהיה קצת יותר נגיש, או שמשם הדרך נסללה לשחיתות והסקנות?
תראה, קודם כל אני לא חושבת שזה סותר. כן. זאת אומרת, באמת בשנים האחרונות, כמה עשרות שנים האחרונות, היו סיפורי שחיתות שקשורים למשכורת של חברי הפרלמנט, ולאפשרות שלהם לקבל החזרים. שבהם אני פחות בקיאה, אבל זה קורה. ועדיין הייצוג הפרלמנטרי של מעמדות העובדים הלך והתגבר.
אבל זה לאו דווקא.
אני לא יודעת כמה ישיר הקשר, אבל אני כן חושבת שיש קשר. אני כן חושבת שזה פתח את בית הנבחרים לנציגים שלא לא הייתה להם גישה עליו קודם. I was born with this story, it's older than I, and yet you, when you hear it, you'll know in the sky, in of your knowledge in the cut of your jib that the fiber of wind is as new from my lip as was ever and more and ever will be till the union reforms.
face, 'cause it's finally free.
אחזור על זה שוב, את ממש לא עוסקת בעניין הזה של שכר של פרלמנט, של חברי פרלמנט בדרך כלל, אז מעניין אותי לדעת אם למדת משהו מהסיפור הזה, משהו שעוזר לך למחקר העכשווי שלך?
כן, אז באמת זה ממש לא נושא המחקר שלי, אני חוקרת נושא אחר בתקופה קצת יותר מאוחרת. אני חושבת שאחת הסיבות שהסיפור הזה משך אותי היא שהשאלות הכי בסיסיות שמעסיקות אותי הן שאלות שנוגעות למעמד האזרחות, למי רשאי להשתתף בפוליטיקה ואיך.
כן.
מהם גבולות הקהילה הפוליטית? עכשיו, לגבולות שפליטים באופן מסורתי מודרים מהם, וילדים הם, ילדים צריך לטפח כדי שיוכלו להיות אזרחים פעילים. ואני חושבת שהשאלה הזאת על ייצוג לפועלים, פתחה בפניי אספקט נוסף של השאלה מי משתתף ב... עיצוב גורלה של הקהילה הלאומית. מי זכאי להשתייך לקהילה הפוליטית? זה דבר אחד. דבר שני, בגלל העיסוק שלי בילדים הבאסקים שהגיעו לבריטניה במהלך מלחמת האזרחים בספרד, אני מתעסקת די הרבה בהיסטוריה של אנשי לייבור, קצת של המפלגה הקומוניסטית, גיבורים ושמות שמתחילים להופיע בתחילת המאה ה-20 יחזרו על עצמם מדי פעם בשנות ה-30 המאוחרות. ואני חושבת שזה נתן לי הבנה קצת יותר מעמיקה של ההיסטוריה של מפלגת הלייבור, שהיא כן מאוד רלוונטית למחקר שלי.
זהו, משהו מזה באמת אבל נכנס קונקרטית, או שזה רק ברמת הרקע?
לא, זה לגמרי ברמת הרקע, וגם זה בקושי. זאת אומרת, זה סיפור מעניין שנתקלתי בו וצללתי לתוכו.
אנקדוטה.
אנקדוטה.
אז מה הצעד הבא במחקר שלך? מחוץ להקשר הזה.
אז אני צריכה לכתוב דוקטורט. אני לא כל כך יודעת איך עושים את זה. פעם ראשונה.
הבנתי שמערב לפתוח וורד.
כך שמעתי.
זה הטיפ שלי.
כן. כן, לשבת ולכתוב, בעיקרון.
טוב, אז דרור, תודה רבה שהיית איתנו וחלקת את האנקדוטה הזו. אנחנו היינו צוף פלוטקין ועודד פוירשטיין, אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים, גוגל, אפל, whatever. יש לנו גם קבוצת פייסבוק שנקראת אנקדוטה, אתם מוזמנים להיכנס, להגיד לנו מה דעתכם, להציע נושאים, להגיד מה דעתכם על הפרקים ששודרו וכן הלאה. וזהו, נתראה בעוד שבועיים. דרור, להתראות.
להתראות, תודה.